אוקיי, אנחנו נתחיל את השיעור. נמצאים בדף ט"ו עמוד ב' למטה, בשורה האחרונה של העמוד. ט"ו עמוד ב' למטה. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, למה נסמכו? זה בהמשך לכמה דרשות שהגמרא הביאה, לדרשה שהגמרא הביאה בשמו. אז הגמרא, אז מביאה דרשה נוספת שלו. למה נסמכו אוהלים לנחלים? למה סומך הפסוק את האוהלים לנחלים? דכתיב כמו שכתוב בפסוק. כנחלים נטיו. כגנות עלי נהר, כעלים נטע וגומר נטע השם. למה פסוק את הנחלים לאוהלים וגומר לומר לך מה הנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אוהלים מעלים את האדם מקו חובה לקו זכות. כמו שבן אדם בשעה שהוא טמא הוא טובל בנחל ועל ידי זה הנחל מוציא אותו מטומאה לטהרה, אותו דבר גם אוהלים, מסביר רש"י מה זה אוהלים, בתי מדרשות, על ידי בתי מדרשות זה מרומם את האדם גם ממקום לא טוב, מקו חובה לקו זכות. זוהי הדרשה האחרונה שהגמרא מביאה בשמו. עכשיו הגמרא מתייחסת לדין האחרון שלמדנו במשנה, שיעור הקודם. למדנו, הקורא למפרע לא יצא. זה היה דין אחד, לזה הגמרא לא מתייחסת, זה הדין שמצוטט פה. מיד אחרי זה כתוב הדין האחרון במשנה, שאם, בלשון של המשנה זה, שאם הוא טעה, קרא וטעה יחזור למקום שטעה. אם מישהו טעה בקריאה, אז הוא צריך לחזור מהמקום שהוא טעה. קורא למפרע לא יצא וכו', עיקר התייחסות הגמרא זה כמו שאמרנו על הדין הבא, על הקורא וטעה, מספרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, אבו כקטרין להיגננה לרבי אלעזר. הם קשרו, הכינו את החופה לרבי אלעזר על מנת שהוא יוכל להסיבה בחופה את אשתו. אמר לו, אמר להם רבי אלעזר, תוך כדי שהם קשרו בשבילו את החופה, עד האחי ואחי, תוך כדי, איזיל ואשמע מילתא דבי מדרש, אני אלך וישמע איזשהו דבר בבית המדרש, והייתי ואימר לכו, אני אבוא ויספר לכם מה אני שומע בבית המדרש, את אותו דין ששמע. אזל, הוא הלך לבית המדרש, אשכחי לטענה, מצא את אותו המורה שהיה יושב ושונה את הברייתות, דקטענה, קראו לו טענה, לא כי הוא היה טענה, הוא היה בדור המוראים, אלא על שם שהוא זה שהיה שונה את הברייתות של התנאים. ואותו המורה היה יושב ואומר את הדין הזה, קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה. אז אם באמצע הפרק הוא יודע שהוא טעה באמצע הפרק והוא לא יודע איפה בפרק, האם סמוך להתחלה, באמצע, לקראת הסוף, יחזור לראש, יחזור לתחילת הפרק, כי שמה הוא טעה בתחילת הפרק. בין פרק לפרק הוא טעה, הוא לא יודע אם הוא אוחז בפרשה ראשונה של שמה או בפרשה שנייה של והיה עם שמוע, או שהוא טעה בין פרשה שנייה של והיה עם שמוע לויומר, יחזור לפרק ראשון, לפרק הראשון שבו ייתכן והוא טעה. מה קורה אם הוא טעה בין כתיבה לכתיבה? הוא אומר, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. הוא לא יודע אם הוא אוחז בוכתבתם של פרשה ראשונה של שמע ישראל, או שהוא אוחז בוכתבתם של פרשה שנייה של והיה עם שמוע. מה הוא עושה בכזה מצב? יחזור לכתיבה הראשונה, יחזור לוכתבתם הראשון. זה הדין שהגיע רבי אלעזר כשקשרו לו את החופה וסיפר לקושרי החופה, לרבי עמי ולרבי אסי. אמר לי רבי יוחנן, ואז הוא מספר להם שרבי יוחנן אמר לו לאותו תנא, ששנת הברייתא הזו, שכל הדין הזה שאם יש לו ספק היכן הוא טעה, צריך לחזור להתחלה, לא שנו אלא שלא מאן ימיכם. אבל פתח בלמאן ירבו ימיכם, סרחי נקת ואתי. זאת אומרת, הוא נוקט את הרגילות שלו והוא לא טעה. מסביר רש"י כזה דבר. כשיש לו לבן אדם ספק האם הוא טעה בתחילת פרשה או באמצע פרשה, צריך לחזור לתחילת פרשה. אבל אם הוא הגיע לפרשה שלישית, הוא כבר אמר למען ירבו ימיכם, סיים פרשה שנייה, מתחיל פרשה שלישית, אומר רש"י, פה אין שום חשש. כל עוד ולא ברור לו שהוא טעם, מן הסתם הוא אמר את כל הפרשה השלישית של ויאמר השם, פרשה ציצית, כהוגן. למה אומר רש"י? שהפרשה שגורה בפיו. זאת אומרת, רש"י נוקט שפרשה שלישית שגורה יותר בפיהם של אנשים. כך הוא אמר. אמר לי, אז הוא ענה לו, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו. רק לשמוע את החידוש הזה של רבי יוחנן היה... לא, אחרי שהוא מסיים למען ירבו, שזה הפסוק שחותם את פרשה השנייה. כך רש"י מסביר. זאת אומרת, לפי רש"י יוצא פה חידוש גדול בפרשה. בדינים של אחד שטועה, שאם יש למישהו ספק שהוא טעה בפרשה שלישית, כל עוד ולא ברור לו שהוא טעה, מן הסתם הוא אמר אותה נכונה, כי הפרשה הזו שגורה יותר טוב בפה. שואל עליו הרשב"א, מה פתאום? מה פתאום פרשה שלישית שגורה יותר מפרשת שמע ובעיה עם שמוע? בפרט, כמו שלמדנו כבר שיעורים קודמים, שיש מקומות שבכלל לא נוהגים לומר פרשה שלישית בלילה, כי מצוות ציצית לא נוהגת בלילה. אז מה פתאום לומר שהפרשה הזו שגורה עוד יותר מהפרשות הראשונות? ולכן אני בבית שלי לא יכלתי לראות איך עונים על רש"י, אין לי כל כך ספרים בפני ישוע וזה, לא מתייחסים לזה. יכול להיות שאפשר ליישב את הרש"י, כי בין פרשה ראשונה לפרשה שנייה יש הרבה דברים שמתאים, הרבה דמיונות, ולכן דברים יכולים להטות. אבל פרשה שלישית אין סיבה שאנשים יטעו, צריך לראות מה עונים על רש"י. אבל הרשב"א לומד פשט חדש בגמרא, ואדמור הזקן שמביא את הגמרא להלכה מביא אותה כמו שהרשב"א לומד. הוא לומד שהדין שנאמר פה, שרבי יוחנן אומר לא שנו אלא שלא אמר למען ירבו ימיכם, הכוונה היא אנחנו אמרנו שאם מישהו טעה בהוכתפתם אז חוששים שמה הוא בפרשה ראשונה. אומר רבי יוחנן, אבל אם מיד אחרי שסיימת את הפסוק של הוכתפתם התחלת את הפסוק למען ירבו ימיכם, אל תחשור שאתה אוחז בפרשה ראשונה ובטעות דילגת לפסוק שחותם את הפרשה השנייה. לזה לא חוששים. למה? כי מן הסתם, איך אומרת הגמרא, סירחי נקת ועתי, לשונך רגילה לומר נכון. אז אם אתה אומר למען ירבו ימיכם, ברור הדבר שאחזת בהוכתפתם של פרשה השנייה. כמו שאמרנו, אדמור הזקן לומד גם כן בשולחן ערוך בכל הפוסקים, וגם אדמור הזקן מביא כך את הדין להלכה כמו הביאור של הרשב"א. עד לפה סיימנו את דברי הגמרא בנוגע למשנה הקודמת. אנחנו פותחים עכשיו במשנה חדשה. הדין הראשון במשנה עוסק באומנין, אומנין שעומדים או בראש האילן, קוטפים משם את הפירות, מסלקים משם את הדברים הלא טובים, או בראש הנדבך, בראש בניין, הם בונים דברים. מה קורה כשהגיע זמן קריאת שמע? האם הם צריכים לרדת למטה ולקרוא קריאת שמע, או שהם יכולים להישאר למעלה ולקרוא משם את הקריאת שמע? אומרת המשנה, מתניתין, אומנין קורין בראש האילן ובראש הנדבך, מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. קריאת שמע הם יכולים לעשות למעלה. מה שהם לא רשאים לעשות בתפילה, כשמגיע זמן תפילה מוטלת עליהם חובה, כמו שגם נרחיב בגמרא, לרדת ולהתפלל. למה בתפילה מוטלת עליהם חובה לרדת להתפלל? מסביר רש"י, כי תפילה זה בקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, וחייבים להיות מרוכזים, חייבים להיות בכוונת הלב כעומד לפני המלך. ולכן גם האומנים שעומדים בראש האילן ובראש הנדבך בשביל התפילה חייבים לרדת משם. היי, גם קריאת שמע חייבת בכוונה. אז מסביר, הגמרא מדברת על פרט אחר כמו שנראה, מסביר הברטנורה, נכון, אבל קריאת שמע זה רק פסוק אחד מעכב בכוונה. אז אם זה פסוק אחד זה לא נורא, אפשר לכוון גם בראש האילן והנדבך בפסוק אחד, ולכן לא צריך לרדת לתפילה. צריך דין נוסף בנוגע לקריאת שמע, חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשונה ועד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. אם הוא עדיין, פעם הרי חכמים התקינו שיהיו מתחתנים, היו נוהגים להתחתן ביום רביעי בלילה, ואם החתן עדיין לא עשה את המעשה, כאשר הוא נשא פתולה, והוא טרוד במצווה הזו, כמו שגם למדנו בעבר, והגמרא תחזור לסוגיה הזו פה, אז התרדה של המצווה פותרת אותו מקריאת שמה. ומעשה ברבן גמליאל, שנשא אישה, והוא כן קרא קריאת שמה בלילה הראשונה. אמרו לו תלמידיו, לימדתנו, יש גרסה, לא לימדתנו רבינו, שחתן פטור מקריאת שמה? איך אתה נוהג ככה? הרי אתה פטור מקריאת שמה, מדוע אתה קורא? אמר להם, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. לא נותן לכם את היכולת לבטל ממני אפילו שעה אחת, אפילו יום אחד, לא לקרוא קריאת שמה כמו שצריך. אנחנו במשנה הבאה, שכבר נלמד אותה השיעור בעמוד הבא, נראה דין האם חתן שרוצה לקרוא קריאת שמה, חתן פטור כי הוא טרוד במצווה. השאלה אם כשהוא רוצה מותר לו או שאסור לו. ואנחנו נלמד שיש בזה מחלוקת. אבל לכל הדעות, לתלמיד חכם כמו רבן גמליאל, שזה לא נחשב אצלו כיוערה, בוודאי ובוודאי שהוא יכול לקרוא. ולכן אומרים התוספות, שכשהגמרא מביאה פה את הסיפור, זה לא סותר לדין לפני. כי רבן גמליאל ידע שהוא יכול לכוון את ליבו, למרות שהוא היה טרוד באותו לילה של החתונה שלו, ואצלו זה בוודאי לא נראה יוערה, כי הוא היה מוכר לכולם כגדול וכתלמיד חכם. במילא, לגביו אין שאלה שהוא יכול לקרוא קריאת שמע גם בלילה של החתונה. עכשיו הגמרא פותחת בדיון בנוגע לדין של האומנים. תנו רבנן, האומנים קורין בראש האילן ובראש הנדבח, כמו שלמדנו במשנה, אבל למדנו במשנה שלהתפלל אסור להם בראש האילן והנדבח, אבל באיזה ראש אילן הם יכולים גם להתפלל? ומתפללים לא רק קורין את שמה, אלא גם מתפללים בראש עץ זית ובראש עץ התאנה. מה מיוחד משני העצים האלה שהם יכולים גם להתפלל שם? אומר רש"י, כי העצים האלה מרובים בענפים, ומכיוון שהם מרובים בענפים, אז מי שעומד למעלה פחות חושש מנפילה, יש לו יותר במה להסמך, ולכן אפילו להתפלל מותר להם למעלה. יש ראשונים שמביאים מהירושלמי הסבר אחר, שהירושלמי עצמו, שהביאור בזה, היות והענפים של הזית והתאנה מרובים, לכן מאוד קשה לרדת מהם. ולכן חכמים הקלו ואמרו להם, תקראו למעלה. אבל רש"י מסביר שזה בגלל שאין צורך לרדת. ושאר כל האילנות אבל, כמו שלמדנו במשנה, יורדים למטה ומתפללים. קריאת שמה אפשר לעשות שם, אבל לא תפילה. ובעל הבית, בין כך ובין כך, בין אם מדובר בשאר האילנות, בין אם מדובר בזה, יורד למטה ומתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו. גם הפועלים אין דעתן מיושבת עליהן, אבל בהם הקלו כמו שאמרנו. בעל הבית שהוא לא מחויב בעבודה, הפועל מחויב לבעל הבית לעבוד. בעל הבית שלא מחויב בעבודה, היות ולמעלה אין הדעת מיושבת כל כך, הוא מחויב לרדת למטה לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. אנחנו ניגע בזה בהמשך. בעל הבית אבל מחויב בכל האילנות לרדת למטה ולהתפלל, כי הוא לא מחויב בעבודה. אז אם אתה לא מחויב בעבודה, תרד למטה, תתפלל בצורה טובה. כך מסביר רש"י. ראיתי פה הסבר נוסף יפה של הרשש, שאומר בעל הבית פחות בקי בטיפוס באילנות. אז אם הוא פחות בקי, הוא יותר מפחד למעלה. אם הוא יותר מפחד, אז אין דעתו מיושבת עליו, שכתוב פה בברית. אומרת הגמרא, רמי לי רב מרי ברי דה בת שמואל רבה, שאל אותו רב מרי, הבן, שימו לב של מי? של בת שמואל. הוא שאל את רבה, ממתי מציינים בהגמרא את השם של האמא? בדרך כלל אומרים, בן של האבא. אז רש"י פה מביא את הסיפור שהבת של שמואל נשבתה, ובא עליה אחד גוי, וממנו נולד רב מרי. אותו גוי זה היה איסור, הוא בסוף גם כן נתגייר, אבל רב מרי בעצם הגיע מגוי, אז הוא לא מתייחס אחרי אביו, הוא מתייחס רק אחרי אמו, ולכן הגמרא מציינת שהוא היה הבן של הבת של שמואל. כל פנים הוא שאל אותו כזו שאלה, תנן, למדנו אצלנו עכשיו במשנה, האומנים קורין בראש האילן ובראש הנדבח, על מה לא באי כוונה, זאת אומרת הם לא צריכים להפסיק את העבודה שלהם על מנת שהם יוכלו לכוון, אלא הם יכולים להישאר בראש האילן ובראש הנדבך ולא נדרש מהם להפסיק את העבודה. ורימיני הקוראת שמע צריך שיכוון את ליבו, שנאמר כאן כתוב בפסוק של שמע ישראל, כתוב שמע ישראל ולהלן הוא אומר אסקט ושמע ישראל. מה להלן באסקט? זאת אומרת שצריך בכוונת הדעת אסקט, תפנה את עצמך משאר הדברים ותכוון את דעתך, אף כאן באסקט. אז איך אפשר לבוא ולומר שהבן אדם יכול לקרוא בראש האילן שהפועל יכול לקרוא בראש האילן ובראש הנדבך ולהמשיך לעסוק במלאכתו למרות שהוא לא יוכל על ידי כך לכוון את דעתו? אישתיק, אז הוא שתק, לא היה לו מה לענות לו, לא היה לרוב מה לענות לרב מרי. אז הוא שאל אותו, אמר לי, מי די שמיע לך בה? אתה שואל אותי כי אתה יודע התשובה, אתה כן שמעת בזה ביור. אמר לי, יחי, אמר רב שישת, שזה שהם נשארים למעלה, לא הכוונה שהם יכולים להמשיך לעשות את מלאכתן. והוא, שבתהילים ממלאכתן וקורין, זאת אומרת, מה שכתוב בגמרא, האומנים קורין בראש האילן ובראש הנדבך, לא הכוונה שהם ממשיכים לעשות את המלאכה תוך כדי, רק מה שאומרים שהם לא צריכים לרדת על מנת לקרוא, אבל שהם קוראים למעלה, תעצור ולהפסיק את המלאכה. יש פה שאלה פשוטה, איפה הגמרא ראתה במשנה, אני בטוח שזה עלה להרבה ממכם, איפה הגמרא ראתה במשנה שהם יכולים להמשיך לעסוק את, במלאכתם? במשנה כתוב שהם קוראים בראש האילן ובראש הנדבך. מה הייתה האהבה אמינה בכלל שהם יכולים לקרוא ולהישאר שם? יש פה הסבר יפה שהרשש אומר, אומר כזה דבר, הרי לתפילה כתוב שהם צריכים לרדת, אז אם הם בלאו הכי יצטרכו עוד רגע לרדת לתפילה והם לא יכולים להמשיך לעשות עבודה בקריאת שמע עד שירדו כבר עכשיו, מה התועלת שהם יישארו למעלה? דיוק מאוד יפה. ולכן הוא אומר, מזה הגמרא הבינה בהתחלה שלא, שכשהם יישארו למעלה תהיה להם תועלת. איזה תועלת? תועלת שהם יכולים לעבוד תוך כדי, וזו הייתה אהבה מן, אבל זו עונה הגמרא שלו, שלמרות שבזמן קריאת שמע מותר להם להישאר למעלה, אבל אסור להם לעשות כל מלאכה. שואלת הגמרא, אסור להם לעשות שום מלאכה? והתניא בית הלל אומרים, עוסקים במלאכתן וקוראים, הנה מפורש שהם יכולים גם לעשות מלאכה תוך כדי. עונה הגמרא, לא קשיא, בפרק ראשון בפרק שני, מה שכתוב שהם צריכים להפסיק את המלאכה כשהם למעלה זה בפרק ראשון, מה שכתוב שהם יכולים להמשיך זה בפרק שני. אומר תוספות, פרק ראשון זה לאו דווקא פרק ראשון, כי הרי אנחנו פסקנו כמו רבא, רבא הוא הרי זה שפה איתו מתנהל הדוסייה, שאיפה הכוונה מעכבת? רק בפסוק ראשון. אז אומר תוספות, פרק ראשון לאו דווקא, הכוונה פסוק ראשון. אז לפי זה יוצא לנו שהאומנים שנמצאים בראש האילן ובראש הנדבך, פסוק ראשון חייבים לעצור מהמלאכה, מיד שהם סיימו פסוק ראשון יכולים להמשיך ברוך שם ואהבת ולעשות תוך כדי זה מלאכה, כמו שבית הלל אומרים. כך התוספות אומרים. אבל הריף חולק על התוספות, הוא אומר שמה שכתוב פרק ראשון זה בדווקא. אבל ההלכה היא שרק פסוק ראשון מעכב, אז הריף אומר יסוד גדול מאוד, ואדמור הזקן מביא את הסוגיה הזו כמו הריף, לכן אני חוזר עליו, אדמור הזקן מביא את הסוגיה הזו כמו הריף ופוסק כך להלכה. יש פה יסוד גדול. יש שתי דינים בבן אדם שקורא את קריאת שמע, מעבר לקריאה כמובן. דין אחד, כוונה, שעל זה למדנו שרק פסוק ראשון מעכב. אבל יש דין נוסף. דין שהקריאה לא תהיה דרך אגב. שהקריאה לא תהיה דרך אגב שאתה עושה משהו. שהקריאה, זאת אומרת, את פעולת הקריאה אתה צריך לעשות באופן לא הרעי, באופן של התיישבות, לא באופן של הסך הדעת. למרות שאתה לא חייב לכוון בתוכן של הפסוקים. ולכן, אם הפועלים ימשיכו לעשות העבודה תוך כדי, זה לא נחשב לפעולת קריאה כדבי. לכן, למרות שהכוונה מעכבת רק בפסוק ראשון, אבל חייבים להפסיק מכל מלאכה בכל הפרשה הראשונה. כך אדמור הזקן בסימן גדר של קריאה, קריאה בדיוק. כך אדמור הזקן בסימן סמך ג' פוסק, כמו הריף, לא כמו התוספות, ויש פה שתי דינים שונים, זה נוגע לכל אחד למעשה. כמובן שלכתחילה בבית כנסת רואי לכוון בהכל, אבל גם אם מישהו חייב באילוץ דחוף לעשות משהו תוך כדי, שלא יחשוב בגלל מה שלמדנו בעבר, שהיות והכוונה מעכבת רק בפסוק ראשון, אז בשאר הפרשה הוא יכול לעשות דרך אגב עוד משהו לו, דמור הזקן פוסק מפורש, שהקריאה צריכה להיות פעולה מלאה של קריאה, בלי עשייה תוך כדי של דבר אחר. ולכן מה שכתוב פה בגמרא בפרק ראשון, כמו הריף, זה בדווקא. שתי פרטים שונים, יש כוונה ויש פעולת קריאה מלאה. ממשיכים הלאה בנוגע לדיני הפועלים. תנו רבנן, עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בתפילת השמונה עשרה שלהם. הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה, ואוכלים פיתן, אוכלים את האוכל שלהם, את הסעודה, ומברכים לפניה ולאחריה, ומתפללים תפילת שמונה עשרה, למרות שהם מחויבים לבעל הבית, בעבודה והכל, אבל לקיים את המצוות כדי בוודאי שהם צריכים. אבל אין יורדים לפני התיבה להיות שליח ציבור, כי אז זה גורם להם להתעכב יותר זמן, ואסור להם לעשות את זה על חשבון העבודה שהם מחויבים לעשות אצל בעל הבית, והם עושים כפיים. אסור להם גם לשאת כפיים שוב פעם, כי זה לוקח מהם יותר זמן. אז בין כל הדברים שלמדנו פה שפועלים עושים, קוראים קריאת שמע עם ברכה לפני ואחרי, מברכים ברכת המזון לפני ואחרי, ומתפללים את תפילת שמונה עשרה. שואלת הגמרא והתניא בברייתא אחרת שנינו מעין י"ח, שהפועלים לא מתפללים את תפילת שמונה עשרה המלאה, אלא מעין, מעין אנחנו נלמד את זה בהמשך המסכת, שיש ברכת אבינינו שכוללת בקצרה את כל השמונה עשרה. על דרך שהחזן שכולנו בעצם אומרים, בליל שבת, מגן אבות בדברו, רומזים את ברכת מגן אברהם, מחיי מתים במאמרו, הקל הקושן כמו, המניח לעמו ברכת שבת, כיוון רצה, כן? לפניו נעבוד, זה ברכת עבודה, רומזים בקטע קצר את כל השבע ברכות של תפילת שבת. אז על דרך זה, יש גם בנוגע לשמונה עשרה, תפילה קצרה, ושם בברייתא כתוב שפועלים היות והם מחויבים לעבודה אצל בעל הבית, הם מתפללים רק מעין 18, לא את כל תפילת 18. אמר רב שישה את לא קשיא, הרבן גמליאל, הרבי יהושע. יש מחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע, מה מחויב אדם להתפלל כל יום, לאו דווקא פועל. האם אדם מחויב כל יום להתפלל 18 שלם, או שבן אדם מחויב להתפלל כל יום רק מעין 18. רבן גמליאל אומר, כמו שאנחנו נוהגים, להתפלל כל יום את כל השמונה עשרה. רבי יהושע אומר שכל אדם בכלל מחויב להתפלל רק מעין שמונה עשרה. אז במילא, הברייתא שכתוב שהפועלים מתפללים מעין י"ח, זו שיטת רבי יהושע. שואלת הגמרא, אבל אם זה רבי יהושע זה לא קשור לפועלים. לפי רבי יהושע, כל אדם מחויב להתפלל מעין י"ח. בברייתא משמע שזה משהו מיוחד בפועלים. שואלת הגמרא, היי רבי יהושע, מה יהיה פועלים? אפילו כל אדם נם. אלא עונה הגמרא, באמת זה משהו מיוחד בפועלים. הידי וידי, גם המשנה וגם הברייתא הסותרת אליה, זה שיטת רבן גמליאל. היי, פה כתוב שהפועלים מתפללים 18, כאן מעין 18, ולא קשיא. כאן בעושים בשכרם, כאן בעושים בסעודתם. יש שתי סוגי פועלים. יש פועלים שכל השכר שהם מקבלים מבעל הבית, זה רק האוכל, את הארוחות באותם ימים שהם עובדים. לא מקבלים עוד שכר. ויש פועלים שמלבד הסעודה שהם מקבלים בעל הבית, הם מקבלים גם שכר על עצם העבודה. במילא, מה הברייתא שראה שהם מתפללים 18 מלא, זה אותם פועלים, זה אותם פועלים שמקבלים רק את שכר הסעודה, אז יש להם פחות מחויבות בעבודה. והברייתא שאומרת שמתפללים מעין י"ח, זה פועלים שמקבלים שכר על התפילה עצמה, על העבודה עצמה מלבד הסעודה. ממשיכה הגמרא והתניא, כמו שמסביר רש"י, בדרך כלל והתניא זה לשון של שאלה, פה הכוונה לראיה בניחותא, לא בסימן תמיהה של שאלה אלא כראיה. באמת שנינו כך בברייתא, הפועלים שהיו עושים מלאכתם אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמע ומתפללים, ואוכלים פיתן, ואין מברכים לפניה, לא מברכים לפני מה שהם אוכלים, אבל אלא מברכים לאחריה. שתי ברכות. כיצד? איך הם מברכים את שתי הברכות של ברכת המזון? ברכה ראשונה כתיקונה, ברכת הזן, ברכה מלאה כמו שכולנו מברכים. שנייה, את הברכה השנייה, היא פותחת בברכת הארץ, נודה לך, על ארץ טובה, כן, שהתחלת לאבותינו, ברכת הארץ, אבל לא עושים אותה ברכה מלאה, אלא מחברים אותה עם ברכת בוני ירושלים, וכוללה בוני ירושלים, בברכת הארץ, על מנת לכת שנייה אנחנו קצת נתעכב על הסדר שלהם בברכת המזון. אבל מה הגמרא רוצה להעביר ראייה מהברייתא הזו? כי הברייתא, אמנם בנוגע לברכת המזון, אבל היא מסיימת ככה. במה דברים אמורים שהם צריכים לקצר כך בברכת המזון ולא לברך לפני המזון, ועושים בשכרה? אם הם מקבלים שכר מלבד הסעודה. אבל עושים בסעודתן, פועלים שרק מקבלים את השכר של הסעודה, או שהיה בעל הבית מסב עמהם, מברכים כתיקונה. אז אמנם הברייתא הזו לא עוסקת בדיני 18, אבל מהברייתא הזו אומר רש"י, רואים את החלוקה בין פועלים שמקבלים שכר מלא מלבד הסעודה, ופועלים שלא מקבלים שכר, במילא זו סברה ליישב גם את השאלה הקודמת, האם הם מתפללים 18 שלמות, או רק מעינות חטא. בנוגע לברכת המזון של אותם פועלים, אז כתוב פה ככה, לפני המזון, פועלים שמקבלים שכר על העבודה, לפני המזון הם בכלל לא מברכים. למה? כי לברך לפני המזון זה חובה דרבנן. בתורה כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. חיוב הברכה מהתורה הוא רק לאחר המזון. לכן, אותם פועלים... תכף ניגע בזה, גם שם נקודם, מיד ניגע בזה. אותם פועלים שמחויבים כל רגע ורגע, ודין פרוטה כדין מאה, מחויבים כל רגע ורגע, לעבוד אצל בעל הבית, לא מברכים לפני המזון. מה הם עושים אחרי המזון? אז אומרת הברייתא ככה, ברכה ראשונה, ברכת הזן, מברכים ברכה שלמה. ברכה שנייה, מחברים את ברכת נודה לך עם ברכת רחם השם. למה דווקא את שתי הברכות האלה מברכים? למה למשל לא את הראשונה והשנייה? למה דווקא את השנייה והשלישית? אומר רש"י, כי השנייה והשלישית עוסקות באותו עניין. שנייה בארץ, השלישית בירושלים, לכן אותם ראו יותר לנכון לחבר. הרדב"א מוסיף שהרי ברכת הזן מי שתיקן אותה זה משה רבינו, וחכמים לא רצו לגעת בברכה שנתקנה על ידי משה. התוספות אבל שואלים, אנחנו נלמד את זה בהמשך המסכת, שזה שברכת המזון זה שלוש ברכות, זה דין תורה. מהתורה חייבים לברך שלוש ברכות. אז איך באים חכמים ואומרים לאותו פועל שמקבל שכר, שיברך רק שתי ברכות, שיחבר את השנייה והשלישית? אז עונים התוספות, ויש פה יסוד גדול, יסוד ידוע שחוזר על עצמו הרבה, שיש כוח ביד חכמים לעקור מצוות עשה מן התורה, בשב ואל תעשה. תורה נתנה לחכמים כוח לומר ליהודי, במקרים מסוימים, אל תעשה את המצווה. לחכמים אין כוח לעקור לא תעשה. לומר למישהו לעשות דבר שאסור, אבל לומר לו לא לעשות דבר שהוא מחויב, במילא, פה באים חכמים ועוקרים את החיוב, את מצוות העשה של שלוש ברכות. אבל, הבית יוסף חולק על התוספות, וגם אדמור הזה כן, בסימן, קוף צדיק א', מביא את הבית יוסף, שאומר שהשלוש ברכות, אין חובה מהתורה לברך שלוש ברכות. איי, הגמרא דורשת את זה מפסוקים, זה רק אסמכתא. מהתורה יש חיוב לברכה אחת. ובמילא זה לא נחשב בכלל לעקור דבר מן התורה. כך הריף אומר, ואדמור הזקן, בסימן קוף צדיק א', מביא את הריף הזה, ולא מזכיר בכלל את התוספות. זאת אומרת שהוא גם פוסק ששלושת הברכות של ברכת המזון הם לא מן התורה, אלא רק תקנת חכמים שסמיכו על פסוקים. למדנו במשנה, חתן פטור מקריאת שמע. רגע, רק תיתן לי עוד הוספה. העירו פה מקודם, איך ייתכן שאי אפשר לעצור לרגע על מנת לברך ברכת המזון? זה מסתום מה שרצית לשאול. גם הוא שאל את זה פה מקודם. אז אדמור הזקן באותו סימן, בסימן קוף צדיק זיין, אני שכחתי לומר את זה, כותב מפורש שהיום הדין הוא לא כך, והיום פועלים חייבים להתפלל בשלמות, לקרוא את כל ברכת המזון ולקרוא הכל כדבעי. למה? כי היום בעל הבית לא מקפיד על זה, אנחנו שלא מקפידים על אותו זמן קצר. אבל כנראה שצורת העבודה פעם הייתה שונה לגמרי. ודין פרוטה כדין מאה, ואסור במקום שזה לא חיוב מעיקר הדין, חכמים לא חייבו להאריך במקום שאין לך. אבל היום אדמור הזקן פוסק מפורש שהדינים האלה אינם נוהגים. תנו רבנה, למדנו במשנה, חתן פטור מקריאת שמה, כן? היות והוא תרוד, חתן שנושא פתולה, היות והוא תרוד, האם הוא ימצא אותה פתולה והוא תרוד במצווה, במילא הוא פטור מקריאת שמה. עכשיו כל הקטע הבא שאנחנו הולכים ללמוד, הברייתא הזו, זה ברייתא שכבר למדנו אותה בעבר, והרחבנו בה, אנחנו נקרא אותה קצת יותר מהר איתה. תנו רבנן, בשבתך בביתך, בנוגע לחיוב קריאת שמה נאמר בפסוק, שהחיוב הוא בשבתך בביתך, דורש את הברייתא פרט לעוסק במצווה, ובלכתך בדרך פרט לחתן. זאת אומרת, מהפסוק, משתי הפסוקים האלה, שבתך בביתך ממעטים שעוסק במצווה, פטור מקריאת שמה, ולכתך בדרך שגם חתן פטור. למה צריך למעט חתן? הוא גם עוסק במצווה. אז שמה כבר הבנו שרשי אומר שחתן הוא לא ממש עוסק במצווה בשעת קריאת שמה, אלא הוא תרוד ממצווה. ולכן צריך פסוק נוסף ללמד אותנו שלא רק העוסק ממש במצווה פטור מקריאת שמה, אלא גם התרוד במצווה. שואלת הגמרא, אבל איך בכלל דורשים את זה מהפסוקים האלה? פרט לחתן, סליחה. מכאן אמרו, הכונס את הפתולה פטור, היות והוא תרוד, ואת האלמנה החיה. שואלת הגמרא, מה היא משמע? איך אתה דורש מהפסוקים האלה את הפטור של עוסק במצווה או התרוד במצווה? אמר רב פאפא, כי כתוב בלכתך בדרך. אז זה כי דרך. מה הדרך רשות? אף הכנה מרשות. כתוב בלכתך בדרך, בדרך שלך, בלכתך בדרך, מה שאין כן אם אתה בדרך לדבר מצווה, ואיוב והפסוק בשבתך בביתך הוא קש לבלכתך בדרך, אז גם מזה ממעטים מי שלא במצווה. אז יש לנו, כמו שאמרנו, שתי מיעוטים. אחד לעוסק במצווה ואחד לתרוד בעסק המצווה. שואלת הגמרא, מי אמר לך שדרך זה רשות? מי לא עסקין על דקאזי לדבר מצווה? ואפילו אחי אמר רחמן על יקרא? מי אמר שלא מדובר אפילו במישהו שהולך למצווה שגם הוא מחויב לקרוא? עונה הגמרא, אם כן, לא ימקרא בלכת. מהי בלכתך? שמה מינה, בלכת דידך עוד המחייך. עוד המצווה פתירה. אם אתה הולך בהליכה שלך, אז אתה מחויב. אבל אם זה של מצווה, אתה פטור. שואלת הגמרא, אם ככה, אם זה קשור לעיסוק במצווה, יחי, מה יהיה הכונס את הפתולה? אפילו כונס את האלמנה נמי. עונה הגמרא, אחי תארי, הכונס את הפתולה תרוד, ואחה לא יתארי, כונס את האלמנה, תודה. אינו תרוד. שואלת הגמרא, אם משום תרדה, אפילו טבע ספינתו נמי בים, בים נמי, אם זה קשור לתרדה, אז מה זה קשור למצווה? אם חתן לא יכול ליישב את דעתו, על מנת להיות מרוכז בקריאה השמעה, כי זה לא באמת שהמצווה מפריעה לו, הוא פשוט תרוד. אז גם מי שטבע ספינתו הוא תרוד בביזנס שלו. למה זה קשור למצווה? הלמה, אמר רבא בבר זבדה, אמר רב, למה? הוא אמר שאבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין. שהרי נאמר בהם פאר, שנאמר פרחה חבוש עליך, אז מה רואים? וגומר, מה רואים מהדרשה שלו? אבל שהוא תרוד באבלות, חייב בכל המצוות. לומדים איזה מיחזקאל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו באופן פרטי, פרחה, תפילין נקראות פר חבוש עליך. אבל, אז לומדים מזה שאבל פטור מתפילין, אבל בשאר המצוות, כולל קריאת שמה, הוא חייב. למה הוא טעות? מילא אם היה מדובר על עוסק במצווה מובן. אבל אם אתה אומר לי על תרדה, אז גם אבל טעות, גם מי שטבע ספינתו טעות. עונה גמרא, אמרי, את על תרדה דרשות, אך את תרדה דמצווה. אנחנו הרחנו את זה בסוגיה שם, אבל הנקודה של הדברים הייתה, שהבאנו, אם אני לא טועה מהחתם סופר, הבאנו מאחד מגדולי האחרונים, שיוצא פה מהסוגיה שיש שתי פטורים מקריאת שמה. פטור של עוסק במצווה, ופטור של מי שתרוד, אבל תרוד דווקא בעשיית מצווה. והסיבה שהתורה פטרה את התרוד בעשיית המצווה, זה על מנת שהוא יוכל לכוון את דעתו לקיים את המצווה על הצד הטוב יותר, זה הכנה למצווה. זה לא סתם תרדה, כן? שלא קשורה למצווה. ולכן דווקא תרדה של עשיית מצווה, כי אם הבן אדם יקרא עכשיו קריאת שמע, הוא לא יוכל להכין את עצמו טוב למצווה שהוא יצטרך לקיים בלילה. אז היות והטרדה הזאת תעזור לו להכין את עצמו, לכן התורה פטרה לא רק את העוסק במצווה, אלא גם מי שטרוד בקיום המצווה. אין איזה מצווה שהוא צריך לקיים שהטרדה תועיל לו. טוב. מתניתין, אנחנו עוברים למשנה הבאה. אגב, הדין שלמדנו במשנה הראשונה, שרבן גמליאל קרא קריאת שמע בלילה הראשון של החתונה שלו, למרות שהוא היה פטור, מביאים סיפורים נוספים שהיו עם. אומרת המשנה, מתניתין רחץ, לילה הראשון שמתה אשתו, לילה אחרי שאשתו מתה הוא רחץ, רחץ את כל גופו, ואסור לרחוץ את כל הגוף. אמרו לו תלמידיו, למתן לרבינו שאבל אסור לרחוץ. אמר להם, איני כבני אדם, איסטניס אני. היות ואני איסטניס, מה זה איסטניס? מסביר רש"י, אדם מעונג ומפונק. אז בשבילי לא להתרחץ, זה לא, זאת אומרת, אצל רוב האנשים רחיצה זה תענוג, ואבל אסור בתענוג. אצלי רחיצה זה לא תענוג. אלא אם אני לא אתרחץ, יהיה לי צער. ובמילא לכן זה מותר. כך התוספות מגדירים את זה, שכל רחיצה, למשל אחד שיש לו בראש, זאת אומרת צער וגירודים, והרחיצה היא לא לשם תענוג, אז הדבר מותר, אפילו בתשעה באב, והתוספות מביא שרבינו שמואל מבעלי התוספות, התיר ליולדת שילדה בתוך שבעה, לקלח את עצמה באופן מלא, כי שם הרחיצה היא לא לשם תענוג. אז אצל אנשים שהם איסטניסטים, אז אצלם הרחיצה היא למנוע צער. צריך לזכור שאותו רבן גמליאל, מי שרוצה להידמות אליו בזה, גם קרא קריאת שמע בלילה הראשון שמתה אשתו.
זה חשבתי, אתה מדיד כאלה קשים, הוא התחתן איתה לפני שתי דקות, יש להם תלונות. היא מתה, גם יש להם תלונות.
אתה רואה מה זה? סיפור נוסף איתו, הוא כשמת אבי עבדו, הוא היה עבד כנעני, הוא לא היה יהודי, קיבל עליו תנחומים. אמרו לו, תלמידיו, לא לימד, שוב, יש פה בכל הקטעים האלה שתי גרסאות, או לימדתנו רבינו, או לא לימדתנו רבינו, אבל המשמעות שווה, שאין מקבלים תנחומים על העבדים. אמר להם, אין טובי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה. מה פתאום לקבל תנחומים על עבד? אז אם זה עבד יהודי, עבד עברי, אומרים הראשונים, עבד נחשב כבן. אנחנו גם נראה בגמרא. במילא אפשר לקבל עליו תנחומים. אבל על עבד כנעני, הרי לימדת אותנו שלא מקבלים. אז הוא אמר להם, הוא היה מישהו מיוחד, הוא היה כשר. יש שוכנים שכותבים שהיה תמיד חכם, וזה היה עניין של לכבד את לומדי התורה. עכשיו למדנו... כן, אבל הוא קלט את מה שהוא ראה בסביבה, כנראה טוב. למדנו במשנה הראשונה שחתן פטור מקריאת שמע, כבר סיפרנו שרבן גמליאל קרא בלילה הראשון, אומרת המשנה, הוא פטור, אבל אם הוא רוצה, האם הוא יכול? חתן, אם רוצה לקרוא קריאת שמע לילה הראשון, קורא. כך סובר תנא קמא. רבן שמעון גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם, ייטול. לא כל אחד, למה? כי זה נראה כיוהרה. ליטול את השם, הכוונה ליטול את השם של תלמיד חכם וירא בצורה מיוחדת, לא כל אחד ראוי לזה. ככה גם הסברנו במשנה הקודמת שרבן גמליאל יכל, אבל כל אדם לא בהכרח ראוי לזה. אגב, היום ההלכה נפסקה, שהמשנה ברורה כותב את זה, שחתן קורה גם בלילה הראשון כמו הרבה דינים, כי היום בלב הכי אנחנו לא מכוונים כל כך בקריאת שמע נפסק, בנוגע להרבה דינים, אז במילא גם החתן, למרות שהוא יהיה טרוד, הוא יוכל לכוון את רמת הכוונה אלה אנחנו רגילים היום. עכשיו, אז למדנו פה במשנה כמה חלקים. סיפור על הנהגת רבן גמליאל אחרי שמתה אשתו, סיפור על קבלת תנחומים על תלמידו, ומחלוקת בנוגע לחתן. עכשיו, בנוגע לחלק הראשון של המשנה, שהוא רחץ בלילה הראשון שמתה אשתו, שואלת הגמרא, מה הייתה מידי רבן גמליאל? מה פתאום הוא יתיר לעצמו? עונה הגמרא, כסבר הנינות לילה דרבנן, דכתיב, ואחריתה כיום מר. במקום איסטניס, לא גזרו בי רבנן. יש דין של עונן. איסור עונן הוא מן התורה. לומדים את זה מהפסוק שנאמר במעשר שני, לא אכלתי בעוני ממנו שלא אכלתי ממנו כשהייתי עונן. מעשר שני, ולומדים מזה כל שקל לקודשים, שאסור על אותם בעניינות, חלים גם דיני אבלות על עונה. זה לא כתוב אומנם הפסוק. בפסוק כתוב איסור אכילת מעשר שני וקודשים. אבל לומדים מזה גם איסור אבלות ביום של עוננות, וזה מחלוקת, התוספות פה כותב שזה מדרבנן, יש ראשונים שכותבים זה מהתורה, אבל לעונן יש דינים של אבלות. אז אם יש דינים של אבלות, איך הוא יכל לרחוץ את עצמו כאשר יש אותם דינים? עונה הגמרא, יש מחלוקת, אומר רש"י במסכת צבחים, האם העוננות בלילה אחרי המיטה היא מהתורה או מדרבנן? יש דעה שאומרת שהעוננות נמשכת גם בלילה שלאחר המיטה, ויש דעה שאומרת שלא. כתוב, היא לומדת מהפסוק ואחריתה כיום מר, שהעוננות נמשכת רק ביום, נגמר היום, כבר אין דין עוננות. אז היות ואין דין עוננות, אלא רק אבלות של שבעה ימים שהיא קלה יותר, אינה מהתורה, במילא לכן הוא התיר לעצמו לרחוץ את עצמו. וכשמת אבי עבדה וכולי, הסיפור השני שסיפרנו עליו, שהוא קיבל תנחומים עליו, אומר, תברי תתנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, אחרי שקוברים את המת, הרי האבלים עומדים בשורה. כולם עוברים לנחם אותם, אז על עבדים ושפחות לא עושים את זה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים. תנחומי אבלים זה הניחום הרגיל לאבלים. ברכת אבלים זה ברכה שהגמרא אומרת במסכת כתובות בדף ח', שהיו מגישים, הנהג הוא שרחמנא ליצלן שמישהו אבל, מגישים לו סעודה ראשונה, ואז אומרים לו את נוסח הברכה שכתוב במסכת כתובות. אז למישהו שמת העבד לא נהגים לא ברכת אבלים, לא תנחומי אבלים. ספרת הגמרא, הברייתא בעצם, מעשה ומת שפחתו של רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לנחמו, כיוון שהוא אותם, הוא רצה לרמוז להם, שמי שמת זו רק שפחה, עלה לעלייה, קומה השנייה, ועלו אחריו. נכנס לעד פילון, לחדר צדדי, קטן יותר. נכנסו אחריו התלמידים. חזר, נכנס לטרקלין, לחדר הגדול, נכנסו אחריו. אמר להם, כי מדומה אני שאתם נכבים בפושרים, עכשיו היא אתם נכבים, אפילו בחמי חמים. אני חושבתי שאתם נכבים, מבינים רמז קל, נראה שאחרי כל הסיבובים שאני עושה, אתם ממשיכים ללכת אחריי ולא קולטים את הרמז. לא כך שניתי לכם, עבדים ושפחות, אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים, אלא מה אומרים עליהם? כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו, המקום ימלא לך חסרונך, כך אומרים לו על עבדו, ועל שפחתו, המקום ימלא לך חסרונך. תניא אידך, ברייתא נוספת, עבדים ושפחות אין מספידין אותן, רבי יוסי אומר, אם עבד כשר הוא אז כן מספידים. מה? אומרים עליו, הוי איש טוב ונאמן ונהנה מהגיעו. אמרו לו, ענו לו חכמים שחלקו עליו, ואמרו שגם עבד כשר לא מספידים. אם כן, אם זה הנוסח לעבד כשר שאינו יהודי, מה הנחת לקשרים? אוקיי, אז אנחנו מסיימים את הדינים שלא מקבלים ניחומים על העבדים. תנו רבנן, הברייתא שאנחנו מביאים עכשיו, מובאת אגב ההמשך שלה שעוסק בעבדים ושפחות, אין קוראים אבות אלא לשלושה, עקב הברייתא הבאה שעוסקת בעבדים ושפחות וקשורה לברייתא הזו. אין קוראים אבות אלא לשלושה, ואין קוראים אמהות אלא לארבע. למשל, יהודי שהוא משבט, אני למשל כהן, אני יודע שאני משבט לוי, אז לכאורה אני יכול לספור ארבעה אבות שהיו לי, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, אולי להמשיך הלאה. למה דווקא שלוש? אז אומרת הברייתא שרק השלוש הראשונים זה אבות. אותו דבר האימהות, איזה ארבע אימהות? שרה, רבקה, רחל ולאה, בלי שני השפחות. בלה וזלפה, הם לא נחשבים לאימהות של עם ישראל. שואלת הגמרא למה? למה קבעו את המספר שלוש באבות ואת המספר הזה של ארבע באימהות? אילי ממישהו דלא ידינני מרובן קטינני משמעון קטינן. אם הסיבה שבאבות קבעו שלוש זה מובן, כי כל אחד הוא לא יודע מאיזה שבט הוא הגיע. אברהם היה אבא של כל עם ישראל, אותו דבר יצחק ויעקב, אבל ראובן רק של חלק, שמעון רק של חלק. אז כל אחד, אז אי אפשר לקרוא לכולם באופן כללי. בתפילה למשל אומר, עשה למשל שמזכירים את השבטים, עשה למען ראובן אבינו, לא יכול לומר אבינו, מי אמר שהגעת ממנו? אם זה הסיבה שואלת הגמרא, אז למה יש ארבע אמהות? היה צריך להיות שכמה אמהות יהיו? שתיים, שרה ורבקה. כי אף אחד לא יודע אם הוא הגיע מרחל או מלאה, או אולי לא משתיהן אפילו. אולי רק מהשפחות, מבילה וזלפה. למרות שהשפחות זה אולי נחשב לרחל ולאה, כי כל המה הייתה בנתה את בילה, בנתה את רחל וזלפה את לאה. אבל בוודאי שאף אחד לא ידע אם הוא מרחל או מלאה. אז למה רחל ולאה, שהן לא אמהות של כולם, כן נחשבות לאמהות? מה הייתה עם השואלת הגמרא? הילה אמא משום דלא הדין אני מרובן קטין, אני משמעון קטינה, יחי אמהות נמי לא הדין אני מרחל קטינה, עם מלאה קטינה. אלא עד אחר חשיבה תפי, עד אחר חשיבה, סליחה, תפי לא חשיבה. עד כאן הם חשובים להיקרא כאבות, יותר מזה לא חשובים. פה על פי פשט מאוד מאוד קשה להבין את התשובה הזאת. בפשטות הכוונה היא כשלושת האבות, ועל דרך זה אותן ארבע אמהות היו חשובות מאוד, לחשב כאמהות, כאבות ואמהות של כלל ישראל. לפי חסידות זה מאוד מאוד מובן. כמו שאדמור הזקן כותב בתניא, מה שהאבות הורישו לנו, וזה מבואר בהרחבה בחסידות, שלכל יהודי יש גם מאברהם, גם מיצחק, גם מיעקב, ובמקומות מועטים יותר מדובר גם על רחל ולאה, שרה רבקה, רחל ולאה, ארבעת האמהות, שכל יהודי מקבל מכל ארבעה בחינות האלה. אבל בנוגע לשבטים לא בהכרח, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו בחודש ניסן, שאנחנו אומרים, ואם אני מהשבט הזה, אז ימשכו עליי האורות והניצוצים הקדושים. למה? כי אם אני לא, אז אני לא שייך לזה. 12 שבטים, 12 שערים שונים. אבל שלושת האבות וארבעת האמהות שייכים ממש לכולם, וכל יהודי מקבל מכולם. יש על זה שיחה של הרבי. זה הוראה של הרבי רשב שגם כהנים יגידו. זה, אולי נדבר על זה אחרי, זה באמת שיחה של הרבי על הנקודה. שיחה מוגת, שיחה שלמה שיצא. אמר רבי, נמשיך הלאה בגמרא. תניא אידך, ואגב הברייתא הזו הביאו את הברייתא הקודמת שעוסקת באבות ואמהות, עבדים ושפחות אין קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. ושל רבן גמליאל, שהם היו עבדים ושפחות מיוחדים, היו קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. שאלת הגמרא מעשה לסתור, אז כמו שאמרנו, משום דחשיבי, מה פשט אבא פלוני ואמא פלונית? אומר רש"י, לא הכוונה לילדים של העבדים והשפחות. הם בטח יכלו לקרוא להורים שלהם אבא ואמא. רק רש"י מסביר שבא פעם במקום לומר ומרת, היום אומרים אבא. למשל, במקום לומר מר בנימין, היום אומרים אבא בנימין. ברייתא שלמדנו בעבר, אבא בנימין. אותו דבר, במקום לומר, נגיד, מרת לאה, היום אומרים אמא לאה. כך זה היה הסדר פעם. אז לעבדים או שפחות, אנשים שאינם, הילדים שלהם לא קוראים להם אבא ואמא.
היום זה כבר חזר, אבא לאה
תתחיל. אתה לא יצא לבי. אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, עכשיו אנחנו חוזרים לעסוק בענייני קריאת שמה, מהי דכתיב, כן, אברכה בחיי ושמחה אשא כפיי, פסוק מפרק סמך, נכון? מפרק סמך ג', סליחה, בתהילים, אז הוא דורש שזה ככה, כן, אברכה בחיי זו קריאת שמה, בשמחה אשא כפיי זו תפילה, ואם עושה, כן, עליו הכתוב אומר, כמו חלב הדשן תשבע נפשי, זאת אומרת, שאם הוא קורא קריאת שמה ומתפלל, מובטח לו, שהוא יסבע, נפשו תסבע, כל טוב בעולם הזה. אמר שו גם מוסיף פה, אמר שו חזר על זה כבר כמה פעמים בשיעורים קודמים, הזכרנו את זה, שתפילה היא הרי כנגד הקרבת הקורבנות. במילא, אחד שקורא קריאת שמה ומתפלל, כמו חלב הדשן תסבע נפשי. ולא, לא רק שיהיה לו טוב בעולם הזה, אלא שנוכל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר, ושפתי, ושפתי רננות יעלל פי. רננות לשון רבים, גם רננה לעולם הזה וגם רננה לעולם הבא. רבי אלעזר, בת ארדה מסיים צלותי, אחרי שהוא היה מסיים את התפילה, אמר אחי, היה אומר ככה, יהי רצון מלפניך השם אלוהיכנו, שתשכן בפורנו, זה הפשט בחלקנו, אהבה ואחווה ושלום ורעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו. אחרית ותקווה, ותשים חלקנו בגן עדן, ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשקים ונמצא איחול לבבינו לראה את שמך. רש"י מסביר שבנשקים ונמצא איחול לבבינו לראה את שמך, שהאדם יקום בבוקר והוא לא ימצא שהוא חטא בלילה, ויוכל לעבוד את השם להמשיך כדבי. ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה. כך הוא היה מוסיף תפילה אחרי שהוא מסיים 18. כידוע שהדין הוא שאחרי שאומרים יהיו לרצון הראשון, מעיקר הדין, אנחנו לא נוהגים להוסיף בדיבור, אבל מעיקר הדין מותר לכל אחד להוסיף כל תפילה שהוא רוצה בדיבור. אז הוא היה מוסיף את התפילה הזאת. רבי יוחנן, יש כאלה שכותבים שהכוונה, מפרשים עליהן יעקב, כותבים שהכוונה לרבי יוחנן בן זכאי, הטענה לא לאמורה, באתר דמסיים צלוטי, אחרי שסיום תפילתו, אמר אחי, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתציץ בבושתנו, תביט ברעתנו, תציץ ברעה שהתחוללה אלינו, אם זה רבי יוחנן בן זכאי, זה הלך על החורבן, ותתלבש ברחמך, ותתכסה בעוזך, ותתעטף בחסידותך, ותתעזר בחנינותך, ותבוא לפניך מידת טובך וענוונותך, שתנהג עמנו בחסד. רבי זעיר באתר דמסיים צלוטי אמר אחי, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שלא נחטא ולא נבוש, ולא ניקלם מאבותינו מהפשט שהם לא יתביישו בנו, שנהיה מספיק ראויים. רבי חייא באתר דמצלי אמר אחי, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתהי תורתך אומנותינו, ואל יתווה לבינו ואל יחשכו עינינו. בשם הפסוק, על זה היה דיווה לבינו, עלי לחשכו עינינו, אז מזה הוא לקח את הלשון הזה. רב בת ארצלותי אמר אחי, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שתיתן לנו. יש כאלה שנוהגים לומר את הברכה, עכשיו אנחנו קוראים של רב, כל ראש חודש, לפני ברכת החודש. ברוב הקהילות אומרים אותה ככה. שתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם מירת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהי בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטובה. רבי בת צלוטי אמר אחי, ואנחנו אומרים את זה כל יום בסיום ברכות השחר, לפני ברכת התורה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שתצילנו מעזי פנים, אומר רשי שעזי פנים לא יתגרו בי, מעזות פנים זה מהוצאת לה של ממזרות, מסביר רשי, מאדם רע, שנדע מה לכוון כל יום שאנחנו אומרים, ומפגע רע, ומיצר רע, מחבר רע, משכן רע, משטן המשחית, שטן המשחית זה לאו דווקא היצר הרע, אלא יש כאלה שמסבירים, הכוונה למישהו שעומד עליך ומשחית ומזיק לך. ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין עם אותו בעל דין הוא בן ברית, שהוא בן ברית, בין שאינו בן ברית. מי היה אומר את התפילה הזו? רבי. ואף על גב אומרת הגמרא, דקאי מקצוצי עלי דרבי. המלך, שאהב הרי אנטונינוס, שהיה בידידות גדולה עם רבי, שם משביבו כל הזמן שמירה ושוטרים, בכל זאת רבי היה מתפלל שאף אדם לא יפגע. לילה טוב, בשורות טובות, פסח כשר ושמח. בשינויים כאלה. אנחנו אומרים את זה בשינויים קצת, הקטע.
כן, כן. עוד דבר,
לגבי... תדע. מרם קולונל, אני מקווה שלא נראה.